שלום הרב לייטמן.
שלום אורן.
רציתי לדבר איתך. האמת שהייתי שמח לא לדבר איתך על זה, אבל אין ברירה. בוא נדבר קצת על האומיקרון. עד שחשבנו שהקורונה מאחורינו, התחלואה בירידה, אנשים נוסעים לחול, נהנים, תיירים באים לארץ, והנה הפרק הבא בסדרת האימה מגיע. יש כאלה שאומרים שזו הוכחה לזה שעד שלא נחסן את כל העולם, לא נוכל להיפטר מהצרה הזאת. ואני רציתי לשאול אותך ככה באמת הכי פשוט, הכי נקי. מה אלוהים רוצה מאיתנו? למה הוא לא נרגע?
הוא רוצה כמו שכל הורה רוצה מהילדים שלו. שאנחנו נהיה טובים, ילדים טובים. מה הוא רוצה מאיתנו? תהיו ילדים טובים, תפסיקו לריב ביניכם, תעשו דברים טובים יפה איתכם, שאני אשמח מכם. ויש לך ספר מלא של עיצות, מצוות.
אז בעיניו כאילו אנחנו עכשיו לא טובים?
ודאי.
אז הוא עצבני עלינו?
לא, זה אי אפשר להגיד עליו עצבני, אלא אנחנו נמצאים ביחס של כוח עליון אלינו, שבהתאם עד כמה שאנחנו מתייחסים אליו בצורה נכונה, אז מרגישים טוב, ואם לא, אז ההפך.
אז למי צריך להתייחס טוב? אחד לשני, לאלוהים, למי?
אחד לשני.
אחד לשני.
אחד לשני.
איך אתה מגדיר יחס טוב?
יחס טוב, ואהבת לרעך כמוך.
יפה. יש כאלה שאומרים שעד שלא תדאג לזה שיהיו חיסונים בכל העולם, לא תצליח להיפטר מהקורונה, והם אומרים, הנה, זאת היא ההוכחה. לא דאגת לדרום אפריקה, לא דאגת לאפריקה, עכשיו אתה תשלם על זה. חשבת שאתה מחוסן? אתה לא. אתה חושב שזה באמת ככה יהיה, שעד שלא נגרום לזה שבכל העולם יהיו חיסונים לכולם,
לא,
אי אפשר יהיה?
לא, אני לא חושב שלעבוד על החיסונים בצורה כזאת ישרה, הייתי אומר ממש מטומטמת, היא תעזור לנו. לא, אנחנו צריכים להשתדל לחסן אוכלוסייה במידה שאנחנו רואים בצורה בריאה, שקולה שחייבים את זה לעשות, ואם לא, לא, אבל לא שעד הסוף 100%.
אתה לא חושב שנגיע ל-100%?
אני לא אומר שזה יעזור.
אם נגיע ל-100%, זה יעזור? הקורונה תיעלם?
לא, תבוא עוד איזה שתם אחר. שתם אחר.
תגיד בבקשה שוב, מה יבוא?
יתגלה עוד שתם חדש.
וריאנט חדש?
וריאנט חדש, כן.
אז מה, זה לופ כזה אינסופי של וריאנטים, וריאנטים?
זה יכול לבוא יותר ויותר ויותר, בלי ספק. ואם הקורונה יעבור, אז יהיה במקום קורונה, לא יודע מה, זה נעליים, לא חשוב איך לקרוא לזה.
אז איך עושים לזה סוף? סוף ממש, סופי.
סופי זה רק על ידי יחס בינינו, שיחס המקולקל בינינו הוא הסיבה לכל הרע שבעולם שמתגלה בכל מיני רמות.
אתה מתכוון לזה שהסינים פיתחו את זה במעבדות, כמו שאומרים?
לא, אני לא מתכוון לסינים בכלל.
אז למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שאנחנו, הבני אדם, ודווקא קודם כל היהודים, אנחנו שמתייחסים רע זה אל זה, בצורה אגואיסטית, בחוסר התחשבות בינינו, אז בזה אנחנו בעצם מעוררים את החיידקים האלה להתגלות ולהתחיל להתפשט בינינו.
אתה רוצה להגיד לי שהווירוסים הם כאילו הם תגובה של הטבע ליחסים הלא טובים בין בני אדם?
כמו שכל דבר שמתגלה.
איך הווירוסים יודעים איך אני מתייחס אליך לצורך הדוגמה?
אתה מייצר אותם בעצמך.
איפה?
במחשבה, ברצון.
במחשבה שלי אני מייצר וירוסים?
בטח.
באיזו מחשבה בדיוק?
שיש לך עכשיו בראש.
איזו?
מה?
איך זה עובד? תסביר לי איך המנגנון ייצור הזה. יש לי בראש מפעל לייצור וירוסים?
כל דבר.
מה זה כל דבר?
כל דבר. אם יש לך מחשבה רעה, אתה גורם להיווצרות כל מיני דברים רעים, בכל מיני רמות, בדומם צומח חי ובני אדם. וירוס זה דבר, זה חי. כן? זה חלק מן החי. ולכן אתה גורם לווירוסים האלה להתרבות ולהתפשט.
ואם נסובב לצד שני, נגיד שיהיו לי עכשיו מחשבות טובות, אני מייצר בזה דברים טובים בעולם?
כן, אז אתה תגרום לזה שכל הדברים הרעים, לאט לאט, בהדרגה, ייעלמו מן העולם.
זאת אומרת, שאם באים לנו וירוסים או וריאנטים חדשים בקורונה הזאת, זה בגלל שבסך הכל יש בעולם יותר מחשבות רעות מאשר טובות?
כן.
זה כאילו כמו מלחמת כוחות?
בדיוק.
אופה.
אז אתה לא מחפש במקום הנכון. אתה רצית לחסן את כולם. ואני אומר לך שזה לא יעזור. אתה צריך לתקן מחשבות בני אדם, רצונות בני אדם, ואז בזה כל הווירוסים שאתה מכיר ולא שלא מכיר, אלה שיוצאים ועתיד לצאת, אם כן, אתה יכול לכולם לתת עכשיו אנטיווירוס סופי.
תודה. היה לא מזמן ראיון בטלוויזיה עם צעיר ערבי ממחנה פליטים במזרח ירושלים. והוא אומר ככה, זאת האדמה שלנו. אתם חשבתם שהזקנים ימותו ואנחנו נשכח? זה לא יקרה. המסר שלו לכל יהודי ישראלי זה פשוט, תחזור למדינה שממנה באת. עכשיו, אני שומע את זה, אני אומר, תראה כמה שנים עברו. סבא שלי עלה לארץ מתימן בשנות ה-30. הוא מצפה שאני אעזור לתימן, כאילו מה? איך הם כאילו באיזה הזיה, אני לא יודע איך להסביר את זה, מאיפה העקשנות הזאת?
הם רוצים שאתה תיעלם מעל האדמה שלהם.
אז מה אם הם רוצים? אני פה, מה זה הם רוצים? הם לא רואים שזה כבר 100 שנה לא עובר? 150 שנה? מה זה רוצים?
אז בסדר, אתה תצטרך ללחם איתם. וזה מה שקורה.
אתה יודע, אם היינו עושים להם סדר במוח,
להם או לנו?
להם, יש להם איזה פנטזיה בראש, שאני ואתה נעלה מפה.
זה פנטזיות האלו, אנחנו משתילים להם בראש.
מי משתיל?
היהודים. כי אנחנו לא מכירים ממש שזאת האדמה שלנו, שזאת המדינה שלנו. אנחנו בשליטה שלנו, כן? שיש לנו צבא, ממשלה וכן הלאה. אנחנו נותנים לכל האלו המחשבות לאשכנים שלנו להתפתח.
בלבלת אותי.
כואב לי לדבר על זה.
גם לי, לכן אני שואל. יש לי עכשיו עוד רגע, הבן הקטן שלי מתגייס, יהיו לי 3 חיילים בצבא. לכמה שנים, כי הגדול חתום קבע. אין דבר יותר כואב במדינה הזאת מהילדים שהולכים לצבא, למשטרה, וצריכים להילחם עם הצרה הבלתי... זה לא נגמר, תראה דורות עוברים, הוא אומר לך תכלס, חשבת שהזקנים ימותו ונשכח? לא נשכח, מחר הוא יהיה שהיד, יתאבד על מישהו חס ושלום.
כן.
עכשיו אני אומר, אומרים עם קשי עורף, כאילו אנחנו עם קשי עורף, הם כן. עם קשי עורף.
לא.
מה זה העקשנות לא. הזאת, מה הם טמטום?
העקשנות זה אליך, אתה עקשן, כי מה שאומרים לך, מה כתוב בתורה שלך, שאתה מסתמך עליה, שאתה אומר זה האדמה שלי. שם כתוב שאתה צריך להיות אחר, שאתה צריך להיות באהבה ליהודים, ואחרי יהודים בכלל לכל העולם, ואהבת לרעך כמוך וכן הלאה, איפה אתה מקיים שאתה ראוי לאדמה הזאת, למקום הזה. גם אתה לא כל כך אוהב את האדמה הזאת, מה יש לך באדמה? בשבילו האדמה הזאת, החול הזה, בשבילו זה מקום שלו, הוא אוהב אותו. אתה אוהב את האדמה, את הקרקע הזאת, את החול, אבנים?
אף פעם לא חשבתי על החול ועל האבנים, אבל...
מה, על המקום, מקום מקלט? מה, 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 מה חסר לך כאן שאתה נמצא?
מדינת היהודים, מה זאת אומרת?
מה זה מדינת היהודים? מי כאן יהודים ומי כאן מדינה, וזה הכל בלוף אחד גדול.
מה בלוף? תהיה מדויק, מה בדיוק הבלוף?
כי אנחנו לא יהודים... כמו שצריך להיות, ואנחנו לא במדינה יהודית שצריכה כאן להיות, ולכן מה שהרבי הזה אמר, אני לצערי חייב להגיד שכן, לפחות בחלק מהדברים האלה הוא צודק.
מה זה יהודים כמו שצריך להיות?
יהודי זה ממילה ייחוד, שאנחנו נמצאים בקשר בינינו, כאיש אחד בלב אחד. האנשים האלה שנמצאים בקשר כזה, הם נקראים יהודים.
להיות כאיש אחד בלב אחד?
כן.
מה זה אומר? זה אומר...
להיקהל כך.
זה אומר להיות באחדות?
כן.
בינינו היהודים?
כן.
אם אנחנו לא מאוחדים, אז בהגדרות האלה...
אז אנחנו בכלל לא עם ישראל ולא יהודים.
מה מרגישים אז הערבים ביחס אלינו?
הערבים מרגישים שהם יותר מתאימים לקרקע הזאת, למקום הזה מאיתנו.
ואם נגיד שנהיה קצת יותר יהודים בהגדרות הרוחניות האלה, קצת יותר מאוחדים, כמו שאתה אומר.
אז הערבים הרגישו שזה מדינה שלנו ולא שלהם.
איך הם יתייחסו אז? מה הם יגידו? מה אותו בחור צעיר יגיד?
שזה מקום שלנו.
והוא?
ולא מקום שלו.
ולנו הוא? הוא נשאר, הוא הולך, הוא חי איתנו בשלום.
הוא יעזוב. הוא יעזוב. כי במקום הזה יכולים להיות רק אנשים שהם אוהבים זה את זה, מחוברים זה עם זה.
ואם אותו בחור היה מרגיש... שהאלה החדשים פה בשכונה, במרכאות היהודים, הם באמת קצת יותר נוטים, כמו שאמרת קודם, לבאהבת לרעך כמוך. האהבה הזאת שלנו הייתה מגיעה עד אליו, היא הייתה חודרת את חומות השנאה?
ודאי. הוא היה בא אליך להתחבר.
היינו יכולים לחיות פה ביחד באיזושהי צורה? כמו אחים, אתה יודע, במשפחה, האחים לא צריכים להיות אותו דבר, כל אחד שונה. בני דודים אומרים עלינו, בני דודים, אז אולי סוף סוף נחיה פה ביחד, כמו משפחה, סך הכל מי יפסיד?
הם לא רוצים את זה.
למה?
כי אתה לא מתאים ליחסים כאלו.
אני?
כן, אתה.
היהודים כאילו?
היהודים.
מה החוסר התאמה, מה?
שאתה לא רוצה לחיות טוב עם הזולת. קודם כל עם היהודים, ואחר כך אפילו עם הערבים.
אני מושיט להם יד לשלום כבר 100 שנה.
לא, זה יד האגואיסטי, זה לא יד לשלום. שלום זה נקרא שלמות. לא, זה לא... אתה צריך ללמוד מה זה נקרא לושיט את היד.
יש מציאות...
אתה צריך להבין שמה שהם, איך שהם מתייחסים אלינו, זה יד השם. זה הבורא, כוח הבורא נמצא בזה. והוא מכוון את כל הדברים האלו.
אתה אומר, זה שבא להם כאלה מחשבות עלינו, זה מכניסים להם מלמעלה, בכוונה נגדנו?
אין ספק.
אלוהים נגדנו או בעדנו?
לא, אלוהים לא נגדנו, הוא לאותם צורות ההתנהגות שבינתיים כך אנחנו מתנהגים.
אלוהים בעד הערבים?
אם היהודים רעים, אז הוא בעד הערבים כדי לתקן את היהודים.
יש מצב שהוא יהיה גם קצת בעד היהודים?
במידע שאנחנו נהיה טובים.
יש מצב שאלוהים יהיה בעד כולם?
בתנאי שאנחנו נרצה כולנו להתחבר, להתקרב זה אל זה.
אתה כל הזמן מסובב לי את זה בהזרה על היהודים, על היהודים, על היהודים, על היהודים.
כן, ודאי.
למה זה הכל מסתובב אצלנו?
כי זה התפקיד שלנו.
מה?
לקרב ולחבר בין כל בני האדם ולהביא אותם לחיבור השלם.
תודה. רוצה לספר לך על מקרה מזעזע שקרה בבית ספר. כיתה ג' ילד בכיתה ג' נותן אגרופים למורה שלו בהיריון. שלחו אותה לבית חולים עם סכנה. עכשיו שאתה שומע על כזה דבר אתה אומר כאילו לאן נגיע? לאן זה עוד יכול להידרדר?
באמת זה לא בסדר. צריכים ללמד את המורים איך להתנגד לכאלו התקפות של הילדים.
איפה? מי לימד אותו להרביץ למורה בהיריון? ילד בכיתה ג' אתה יודע מה זה? בן 8? אני יודע בן כמה הוא מרביץ למורה בהיריון? אגרופים? היא אומרת, הגעתי להוראה עם תחושה של שליחות. לא האמנתי שיום אחד תלמיד ירים על היד ויסכן את העובר שלי. כאילו, מה? מה? אמא, אתה, כמה מיליארדים אתה משקיע בחינוך? בלי סוף. וכאילו, אני לא אומר שכולם.
בלי
אני...
סוף ובלי נשמה. ולכן כל המיליארדים שלך זה סתם חתיכות נייר.
מה זה בלי נשמה? מה זה להוסיף נשמה לחינוך?
בסך הכל ממה שהם מלמדים, לא מלמדים להתקרב, לאהוב, לעזור, שום דבר. מלמדים אחד פלוס אחד, אלפה בטא וכן הלאה.
אתה מדבר על הקניית ידע אל מול ערכים?
כן.
תראה, ניקח למשל את הערך הקלאסי, ואהבת לרעך כמוך. אני בטוח שאם עכשיו ניקח מטוס, ונסתובב בכל בית ספר בעולם, לא רק בישראל, בכל בית ספר בעולם, אנחנו בטח נראה איזה כרזה יפה, ואהבת לרעך כמוך. ולא רק היום, זה כבר אלפי שנים מלווה אותנו. אבל התוצאות נהיות יותר ויותר חשוכות. מה חסר? מה צריך להוסיף? זה לא מספיק להגיד ואהבת לרעך כמוך, זה לא עובד. מה צריך להוסיף? אם הייתי שואל אותך, תן לי עצה, מה להוסיף? מה להוסיף?
להוסיף לחינוך שלנו נשמה. ולדאוג בצורה מדינית, אם לא עולמית, כמו שאתה אומר, שזה לסתוב בכל העולם, שזה הדבר החשוב ביותר. ואהבת לרעך כמוך, שזה חוק הכללי של הטבע, שאם אנחנו לא מקיימים את החוק הזה, אז אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אנחנו ממש הורסים את כל החברה האנושית, כל האומה, הכל.
ילד ילד, אתה אומר לי להוסיף נשמה. מה הילד צריך לקבל שהוא ירגיש...
אם הילד בכיתה ג' יכול להרביץ את המורה, זה סימן שכל הבית ספר אשם, ומשרד החינוך אשם, ובוודאי שההורים שלו בבית, ומה הילד? ילד, אם הוא נורמלי, אם הוא לא מקרה פסיכיאטי.
אתה אומר זה רק סימפטום?
כן, זה סימפטום של של הכישלון טוטלי של של מערכת החינוך.
הכישלון...
ולא רק מערכת החינוך, של המדינה ומערכות, כל מיני מערכות בממשלה. תראה מה שקורה לא בבית
בבית הספר.
אלא בכנסת.
אותו דבר, גם בכנסת כבר יש אלימות.
נו זהו.
גם שם כל שבוע אתה רואה עוד איזה חציית גבול אדום. מרביצים אחד לשני פיזית.
נו, אז מה אתה רוצה שיהיה? אם מה... נבחרי העם כך מתנהגים, וילד מסתכל אלימות בטלוויזיה, כדורגל, כל מיני דברים נוראים שהוא רואה ושומע, אז הוא מבין שזה נורמלי, והפוך, אם לא יעשה את זה, אז הוא ייראה כמפגר.
איך משנים כיוון? מה צריך בראש אצלנו להשתנות? מה זה נקרא להוסיף נשמה? מה להוסיף?
אוי, אני לא יכול להגיד לך. זה בכל זאת. אני לא חושב מה אפשר לעשות. צריך לעשות קודם כל בירור בעם. שכולנו נתחיל לעלות את החשיבות הזאת של היחסים בינינו. איך אנחנו מבית ספר לצבא ולמשפחה ולמקום עבודה, איך אנחנו בונים סביבה לכל אדם ואדם שיעשה רק מעשים טובים.
אני רוצה לספר לך על המצאה חדשה. לוחות סולאריים. לוחות סולאריים קולטים את האנרגיה של השמש, את זה אנחנו מכירים. עכשיו המציאו לוחות סולאריים שעובדים כמו פרחים. מה זאת אומרת? הם נפתחים, נוטים לכיוון השמש, אם באות רוחות חזקות, הם נסגרים כדי לשמור על עצמם, כאילו בדיוק מעתיקים את התנהגותו של פרח בטבע. התוצאה, 40% שיפור בתפוקה ביחס ללוחות סטטיים. עכשיו שאתה שומע על כאלה דברים, אתה אומר, וואלה, אין גבול למוח של הבן אדם. אין גבול!
למוח של בן אדם?
כן.
למה? אני חושב למוח של אלוקים. שברא את זה בצמחים מלכתחילה.
אבל אתה מסתכל ויודע לשכפל את זה.
אז אתה יודע להעתיק.
מי יותר חכם, הבן אדם או הטבע?
בוודאי שהטבע. כל מה שיש בנו זה רק העתקה מקולקלת מאוד ומאוד מזרית מהטבע.
אתה חושב שיש גבול ליכולת ההתפתחות השכלית של הבן אדם? יש משהו שאנחנו לא נוכל להמציא פעם, או שאנחנו באמת בלתי מוגבלים?
אנחנו כעיקרון בלתי מוגבלים, אבל לא בעצמנו שאנחנו נתפתח. אלא שאנחנו נתפתח בכיוון למעלה מהאגו שלנו, מהטבע שלנו, לטבע השני. ושם אנחנו באמת נראה שאין גבול. להתפתחות.
מה זה לעלות לטבע שני?
לטבע של השפעה.
מה המילה הזו אומרת?
נתינה, אהבה, חיבור.
איפה אתה רואה בטבע נתינה?
לא רואה.
אמרת לי שהבן אדם הוא לא יותר חכם מהטבע, הוא מסתכל בטבע ומנסה להעתיק.
אבל אנחנו הכי גדולים, הכי חכמים מכל הצורות דומם צומח חי, ואנחנו בני אדם דרגת המדבר, ואנחנו יכולים לעלות למצב שזו למעלה מהטבע של דומם צומח וחי.
זה אומר שהבן אדם יהיה אז יותר חכם מהטבע? יותר כן. מוצלח מהטבע?
מהטבע שלנו, האגואיסטית, כן.
ובכלל, מכל הטבע?
ואז אנחנו נתחיל להרגיש כוח החיובי שבטבע. כוח ההשפעה, כוח האהבה. והאום יעלה אותנו למעלה מזמן, תנועה, מקום, כי כוח אהבה אין לו גבול.
זה מקסים. תגיד, אם הייתי אומר לך, הרב לייטמן, בוא נעשה איזה סטארט-אפ, אלה פיתחו פה פרחים סולאריים. מה היית אומר לי? מה ניקח? מה נפתח?
אני לא יודע, כי אני מתעסק בחוכמת הקבלה, שהיא מעלה אותנו מדרגת הדומם צומח וחי. אגואיסטים לדומם צומח וחי אלטרואיסטים, ואחר כך לאדם האלטרואיסטי.
כאן, בפיתוח הזה, 40% שיפור בתפוקה של ייצור החשמל. אם הייתי רוצה להגביר ב-100, ב-200%, ב-1000%, יש משהו שכתוב בקבלה, איך אתה יכול, אתה יודע, לפתוח את הכל.
זה צריך לפתוח לב, כל אחד לשני, ושאנחנו בלב המשותף, יכולים להרגיש את המציאות אחרת לגמרי, למעלה מההגבלות של האגו שלנו. לא היינו צריכים אנרגיה סולארית מן השמש ובכלל שום דברים כאלה. לא היינו צריכים לשום מכשירים, אלא היינו מחוברים בינינו למעלה מזמן תנועה מקום, בצורה כזאת שמלב ללב.
איזה אנרגיה היינו אז, באיזו אנרגיה היינו אז משתמשים? אנרגיות ירוקות יותר? מה? מה בדיוק?
לא ירוקות, לא היינו צריכים. פשוט לא היינו צריכים. היינו נמצאים במצב שכל אחד, הוא במחשבה שלו, יכול להשפיע כל טוב לאחרים, ואז חיים ברשת קשר בינינו, בנתינה הדדית כזאת, שאף אחד לא זקוק ליותר לכלום.
אתה חושב שבנתינה, באהבה, יש אנרגיה חזקה יותר מאנרגיה סולארית?
הכי הכי חזקה.
מה נותן לכוח?
אהבה, שאנחנו מקבלים אותה מכוח העליון. פשוט, אתה מקבל את זה בצורה פשוטה. היא נמצאת כאן. אבל אנחנו לא מרגישים אותה.
מה אפשר לעשות איתה? אומרים שעם לוח כזה, אתה יכול לספק חשמל למשפחה של 4 נפשות. מה אפשר לעשות עם האהבה?
אין סוף. אין הגבלות. כי זה כוח אחר. מטבע של השפעה. אין לנו מושג עד כמה שזה ניצוץ קטן. מאותו המקום של האנרגיה הזאת פרץ לתוך היקום שלנו וברא בו כל הגלקסיות, פלנטות, בני אדם וחיות וכן הלאה וכן הלאה. מניצוץ קטן. אתה מבין עד כמה שזה חזק? רק, וזה מחיה עד היום את העולם שלנו, עם כל מה שקיים שאנחנו עוד לא יודעים מה קורה כאן.
איך מתחברים לאנרגיה הזאת?
בזה שאתה מגיע לאותה צורת השפעה ואהבה, מה שהאנרגיה הזאת בעצמה.
תודה רב, זה מקסים.